דיברנו בעניין דבר שיש לו מתירים, דבר שיש לו מתירים אפילו באלף לבדים. הדוגמה הפשוטה ביותר זה מה שכתוב בגמרא במסכת בצד ג' לגבי ביצה שנולדה ביום טוב, וכן אותו דבר בשבת, ונתערבה כשם שהיא בעצמה אסורה, כך כל התערובת שלה כולם אסורות. למה? למה היא אסורה? ארבעת העמים יש לזה בתחילת מסכת ביצה, או משום מחנה שצריך, והיה ביום השישי והכינו את אשר הביאו, חול מכין לשבת וחול מכין ליום טוב, ולא יום טוב מכין לשבת ולא שבת מכין ליום טוב. לכן ביצה שנולדה בשבת, אז לא החול הכין אותה, כאילו ההכנה נעשית על ידי הלידה שלה, על ידי שהולדה לה ביום שבת, לכן אסורה. זה כשמו טעם של הכנה, טעם שני גזירה משום פירות הנושרים. פירות הנושרים, אם נשרו פירות מהאילן, גזרו בהם חכמים גזירה שמי יעלה ויתלוש מן האילן, אסור לנגוע בהם עד מוצאי שבת. טעם שלישי, גזירה משום משקים שזרו. ענבים למשל, שהם קצת רכים מאוד, שם אותם בתוך איזה מסננת נאמר, וכל הזמן זב מהם היין, למטה יש איזה גיגית מקבלת את היין הזה. היין הזה שבא מהמשקין האלה שזבו מעליהם ביום שבת או ביום טוב, גזרה שמי עליהם יסחוט אותם, לכן אסרו אותם חכמים, אם זה של זיתים או של ענבים. בפרש שיש בהם דין סחיטה מן התורה, אדם שסוחט ענבים ביום שבת חייב מן התורה סחיטה כגרוגרת, כשעור גרוגרת חייב סקילה. אז לכן אפילו שהם זבו מעליהם, גזרו בהם חכמים שאסור לשתות אותם, גזרה שמייבוא וישחוט. אז גם כן החבצה הזאת שנוצרה מהירדה ונולדה מהתנגולת דומה למשקיף שזבו, חכם האחד ממשיל אותה לפירות הנושרים שסובר שדין ביצה כדין אוכלים, אז היא אוכל. החכם השני אומר משקין שזרו, סוף סוף הביצה עצמה כשהיא רכה עודות בשלה היא כמו מים, כמו משקין, אז לכן הוא מדבר אותה למשקה. ועוד טעם רביעי משום מוקצה, כן, אלו ארבעה טעמים כולם, רובם ככולם הם מדרבנן, הם לא מדאורייתא. אף על פי כן, כיוון שהחכמים גזרו שלא לאכול, שלא ליהנות מהאכילה הזאת של הביצה, לכן התערבה באלף כולם אסורות. וכיוון שהיום מותר, היום אסורה, מחר תהיה מותרת. זה נקשור לדבר שיש לו מתירים. זה לא אסור לנו עוד מעט. אז לכן במקום שאתה תסמוך על ההיתר של הביטול, תאמר שהיא בטלה באלף, תחכה עד הלילה ותאכל אותה בהיתר ולא באיסור. זה דין דבר שיש לו מתירים. דבר שאין לו מתירים, שלעון מעד הוא אסור, אז אם לא עכשיו ומתי, מוכרחים לסמוך על דין של בטול. התורה חסר ממונם של ישראל, לכן יש דינים בדברים האלה, יש בטל ב-60, יש בטל ב-100, יש בטל ב-200, כל אחד זה אחד כפי מה שהוא. אבל מה שאין כן דבר שיש לו מתירים, היום זה אסור, מחר יהיה מותר. למה לך להשתמש בהיתר של בטול? לכן מתירים מותר, עושים אותה לגמרי באותה היום ומותרת אחר כך בלילה, בליל מוצאי שבת כבר היא מותרת. זהו דין דבר שיש לו מתירים. אבל יש עוד הרבה דוגמאות של דבר שיש לו מתירים. נגיד למשל, אצלנו לא הרבה שכיח, אבל בחוץ לארץ זה שכיח. זה עניין של חדש. אסור חדש, אסור בן התורה, לחם וכלים וחרמד לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד לביאכם וקורבן אלוהים. זה מנחת החומר, מנחת העומר, שמביאים אותה ב-16 בניסן. אז כל תבואה חדשה, תבואה חדשה, אצלנו האקלים שלנו הוא טוב, הוא נוח, ורוב התבואות נקצרים, נקצרות לאחר הפסח, אחרי זמן מה מהפסח. אבל בחוץ לארץ, הזיעה שלהם בחול, החולף שלנו זה כמו קיץ אצלם. אז לכן האקלים, לפי האקלים שלהם, הם קוצרים את התבואה, הם זורעים אותה נגיד למשל אחרי פסח בכמה חודשים, וקוצרים אותה בכסלו, בשבט, קוצרים את התבואה. התבואה הזאת מעולם לא עבר עליה 16 בניסן, כי היא זרעה אחרי 16 בניסן, ונקצרה לפני כמה חודשים בניסן. אז צריך לחכות את התורה הזאת כאשר מהתבואה החדשה, אסור לאכול ממנה עד שעבור 16 בניסן, זה יום קצירת העומר, כמו שכתוב, ולחם וקדים וחרמים לא תחרו עד עצם יום הזה, עצם יום הזה זה 16 בניסן, עד לביאכם הקורבן ילוכם. לפי דברי הגמרא, בזמן שבית המקדש קיים, העומר מתיר, הביאכם את קורבן, זה מלאכת העומר. בזמן שאין בית המקדש קיים, עצם יום הזה כמו שמתיר, 16 בניסן כמו שמתיר. ולכם שזה בחוץ לארץ, מן הראוי להיזהר, מתבואה כזאת, שכשמה זה מצויה לרוב, רוב התבואות שלהם ככה כמעט. אז לכן צריכים להיזהר מתבואה כזאת, שלא לאכול אותה, עד שעבור עליך 16 בניסן. וזה מצוי, בחודש כסלו, בחודש טבת. כל 3-4 חודשים האלה יש בשפע מתבואה חדשה. והלחם שעורכים אותו המאפיות שם בחוץ לארץ, זה מתבואה חדשה. לכן אנשים בראי שמיים זהירים, ויש להם מאפיות מיוחדות של אנשים כשרים בראי שמיים, חרדים מדבר השם, לא קוראים אלא רק יש להם תבואה ישנה, משתמשים בתבואה הישנה. ואת החדשה הזאת משאירים אותה, יש להם מחסנים גדולים, משאירים אותם עד אחרי 16 בניסן, ואז לוקחים כבר מהתבואה החדשה שכבר שעבר עליה 16 בניסן, אז אותו היום של קצירת העומר הוא שמתקיף. לפני הזמן הזה, שרוב התבואה נקצרת בזמן הזה, אז יש גם חדש וגם ישן. אצל גויים, אין לו כמנה בשבילם. הם משתמשים גם בחדש, גם בישן. עכשיו לאדם שהוא קונה לחם מהשוק, נגיד בתחילת תשרי, בחשוון, כן עדיין רוב התבואה כמעט אפשר לומר, אפשר, יכול להיות שהם הרוב הוא חדש. בכל אופן יש כאן ספק ספקה. ספק שהתבואה הזאת של שנה שעברה, אם אתם רוצים לומר של השנה הזאת, הייתה מושרשת לפני העומר. זאת אומרת, שמהם בתחילת השנה שעברה, כי היא כבר נקצרה, כבר בכסלו, בשבט, כשל שנה שעברה. אם אתם רוצים לומר שלא, של השנה הזאת, שהם הספיקו לזרוע אותה 3-4 ימים לפני פסח, כי השרשה זה 3 ימים. כך כותבים באמת השח ועוד כמה, גם כתשובת הראש כך כתוב. אבל נראה יותר לומר, השרשה היא לא פחות 2 שבועות. כבר הדגון בלבבה וגם לבעק ואיגר הוכיחו מהגמרא צריך להיות 2 שבועות. שאין הפרש בין השרשה של אילנות ובין השרשה של תבואה. השרשה צריכה להיות 6 שבתות, זאת אומרת 14 יום. וכן, נוכל לעשות את זה ספק ספקה בצורה כזאת. שמי ששנה שעברה, כלומר נקצרה כבר בכסף ששנה שעברה. אם זאת אומרת למה לא, שמי נזרעה, הספיקו לזרוע אותה לפני פסח. לפני פסח בשבועיים, ואז כשהגיע 16 בניסן, אז הטיל אותה, כיוון שהיא כבר הושרשה, הוקלטה באדמה, אז יכול גם כדי להטיל אותה. מתי זו לא מותר? רק אם זרעו אותה אחרי פסח למשל, אז מעולם לא הייתה, לא עבר עליה 16 בניסן גם בהשרשתה. אז בזה צריכים להחמיר. אז לכן כשיש לנו ספק ספקה, יש מקום להקל, זה מה שכותב הראש בתשובה, שעמה סומכים בחוץ לארץ שהיו נהנים מהתבואות האלה, אז הוא אומר כדי שיש לנו ספק ספקה. שמה יש השנה שעברה, איתם מצא למר לא, שהשנה נקצרה בשנה הזאת, שמה הספיקו לזרוע אותה עוד לפני 16 בניסן בשבועיים, ואז כבר הושרה שקבה וכל הקלטה באדמה, אז לכן מותר, בא העומר מתיר אותה. אז וכאן אנחנו מדברים בדברי הראש, מדברים עוד דבר אחד, שכל שיש ספק ספקה בדבר שיש לו מתירים, גם כן מתירים. זה הפך מה שכותב הרמה בסימן קופיוד בהגה, שדבר שיש לו מתירים, כיוון שהוא חמור ביותר שיש לו היתר אחר כך, כמו שעשו חכמים שלא להתחשב בתערובת אפילו בעבד למתיר, כך גם כן גם ספק ספקה לא מהיר בדבר שיש לו מתירים. אבל מתשובת הראש הזה, תשובת הראש הזאת מוכח להדיע להפך, שנמורה מתיר לנו לאכול בשבת בחוץ הארץ בזמן שעדיין אין רוב מתבואה חדשה. כל שזה נעקוב פנים זה מוטל בספק, אז הרב מתיר לנו מקרוע ספק ספקה. שמי זה באמת נקצרה כבר שנה שעברה, זה תבואה ישנה ממש. אם זה מצא למד לא שנקצרה בשנה הזאת, שמי נזרעה שבועיים לפני פסח, והוא שרשה באדמה. כהן משמע שספק ספקה במקום דבר שיש לו מתירים מותר. וכך באמת פוסק גם מרן באור החיים סימן תרצ"ג, שם מדובר לגבי ספק מוכן שאסור ביום טוב או בשבת. מה זה ספק מוכן? נגיד למשל אדם ששם רשתות בשביל לצוד, إذا حياة وتفيد عيال وكذا وهم هو تلو سمو تام بعربي بتوم سمو تام عربي بتوم يجي بالبكر يخل يود بتوم بعد يوم شبات بيوم توم أذو شبات بيوم توم ما رأيش هالرشاتوس مكركلات لسمان شخوان نصود نصود عشان ما إذا حياة הוא מתקרב למקום של המקדש, של הצדה, של המצודה, ורואה שם טבעי, תפוס שם. מתי נספס, הוא לא יודע. אם נספס מאתמול, אז זה כבר מוכן, מאתמול, מהר ומתום, מתי לשחוש אותו ולאכול אותו ולאכול אותו. אם נספס היום, זה לא היה מוכן מאתמול. אתמול היה, בכל היום, כולו ערב יום טוב, היה מוכר. בכניסתו של יום טוב, הוא היה מוקטה. כבר לא שם דעתו על דבר שהוא לא בידו. כי זה נקרא שמו מוקצה. זה חסר חכנה מאתמול, זה נקרא שמו ספק מוכן. אז ספק מאתמול ניצול, ספק היום ניצול, כתוב בפירוש, במשנה במסכת בתקף ד', שאסור לאכול את הצבי הזה, בכוח ספק. ספק מוכן, אסור. ככה מסקנה בגמרא גם כשמה. וככה נפסק בשולחן ערוך. בא בשולחן ערוך למד פרסים ד' ואומר, ספק מוכן מותר ביום טוב שני של גליות. כי שם עושים שניים טובים בכוח ספק. שמיום ראשון נכון, שמיום השני נכון. אז ביום הראשון זה הפירוב הוא האמיתי. אבל בפרט עכשיו שאנחנו בקיאים בקופה דירחה, ודאי שיום הראשון הוא האמיתי. השני הוא מכוח ספק. כיוון שזה הקרוב לספק, אז יש לך ספק ספקה. הצבי הזה, אם מותר לשחוט אותו ביום טוב השני או לא, יש לך ספק ספקה. שמיום ליצור מערב יום טוב. אם צריך לצול מעל יום טוב, זה ודאי, הוא כבר מוכן. אם אתה מצא למה לא, לצול ביום טוב, שמי היום הוא לא יום טוב. שיום טוב שני שגרו, שמי היום לא יום טוב. אז זה כאן ספק ספקה. ספק ספקה לכולה. זה פסק מרן בסימן תוספות זקן. וכאן מוכח, שגם בדין דבר שיש לו מצבים שהוא חמור, שהרי היום זה אסור הצדים, אחרי יהיה מותר. לכל הדעות, אחרי יום טוב, כבר זה מותר. אבל אנחנו מסתמכים על ספק ספקה כדי להתיר דבר שיש לו מטרין. למשל למדים שבין דבר שיש לו מטרין, אף על פי שיש בו חומרה גדולה שאנחנו אומרים שאפילו באלף לא מטיל, ולא עוד אלא, שהגמרא המפורשת אומרת במסכת בצד הדלת, שספק דבר שיש לו מטרין, אפילו בספקת הרבנן, אז זה לא בחומרה. באיזה עניין? שם הגמרא מדברת, אדם שבדק בתוך הלול, בלול, בערב יום טוב, ולא מצא שם בביצה. בא ביום טוב בבוקר, השכים בבוקר, ומצא שם שיש בביצה. אבל הוא מסופק, שמה, אתמול, לאחר שאני הלכתי, התרנגולת הותירה את הביצה הזאת. כן, כבר נולדה מערב יום טוב, אז היא מותרת. ויכול להיות, לא? שזה נולדה ביום טוב. אז זה נקרא שמו ספק. וספק זה ספק דה רבנן. כלומר, כל זה גזרה משום פירת הנושם, גזרה משום משקין שזבו, או משום מוקצה, כל אלה הדברים הם דה רבנן. ואפילו אחרי הגמרא אומרת, אמר רב אשה, מה טעמה ספקה אסורה? משום דבר שיש לו מתירין. היום אסורה מחר תהיה מותרת. ודבר שיש לו מתירין, אפילו בספקה דה רבנן, אז זה לא חומרה. כי הרי יש לנו כלל חדש, שזה כל כך חמור, הדבר שיש לו מתירין, לא מתחשבים בספק דה רבנן לכולם. אף על פי כן בספק ספקה, כולה היו גזרו חכמים. לכן אפילו ספק ספקה בשביל בדבר דאורייתא, חדש, זה יסוד דאורייתא. שהרי, כמו שכתוב בפסוק, לחם וקנים וחמים לא תכננו, עד הסמיום הזה. אדם שנוסע לחוץ לארץ מאוד צריך להיזהר בזה. אבל גם שם באמת, גם בזמן שזה ספק, ספק שקול, שמי זה באמת רוח חדשה, שמי ישנה, מי שרוצה להקל, שם יש לו גם כן איזה ספק ספקה כדי להקל. מי שרוצה לסמוך לספק ספקה יכול לסמוך להקל. זה היינו מה ספק ספקה שיש שם. לגבי איסור חדש בחוץ לארץ בתבואה של גוי, כלומר שדות של גויים, והרי לא בשדות שם החקלאים כמה שם גויים. אם נוהג איסור חדש בתבואה של גוי או לא נוהג. עורלה מפורש בפסקים שזה עורלה נוהגת גם בשל גויים. פירות של עורלה. דין חדש אם זה נוהג בשל גוי או לא, שנוי במחלוקת. רוב הפוסקים סוברים שנוהג בין בארץ ובחוץ לארץ, בין של ישראל בין של גויים. כך פסק גם כמרן בשולחן ערוך. וזה דעת רי בעל התוספות, מסכת קידושין דף ל"ח ול"ט. שם הוא אומר במפורש שסור חדש נוהג גם בשל גויים. הוא מוכיח את זה גם מהירושלמי. אבל יש תשובה מרבנו אביגדור, אחד מבעלי התוספות. מביא גם כן בתשובת ריבה רבנו יצחק בר אשר, אחד מבעלי התוספות, ששניהם בדעה אחת שדין חדש לא נוהג אלא רק בשל ישראל ולא בשל גויים. כאילו מראה, כיוון ששם לא יוצא דבר בלי ספק, וכלל גדול בידינו, אפילו פוסקים שלא נזכרו כלל בשולחן ערוך, אפילו פוסקים שהם מעטים נגד רבים, גם כן מצטרפים בדעתם לספק ספקה. לכן, אדם שנמצא מקלעת שמה בארצות הברית, מביאים לו מסכת לחם, הוא ילך לחקור, זה חדש, זה ישן, מאיפה ילך לשבור את הראש שלו, לעפת דברים כאלה. מביאים לו לחם מהשוק, לפת שנחתום, והוא אוכל. אז לכן, יש לו מה שיתמוך בספק ספקה הזה. מה ספק ספקה? שמה, זה מצווה ישנה. הוא לא יכול לדעת בדיוק, צריך לברר, איפה ילך לחקור ולדרוש, לחפש לו מאפייה, ויאמר לו ששל גוי, של ישראל, מה יש לו לעשות? לעשות חקירות ודרישות. מי יענה לו? אז לכן, כמה שיש לו ספק ספקה, שמה, זה תבואה ישנה. אם זה מצל אמר, לא, זו תבואה של השנה הזאת, שהיא חדשה, שמה, לא נוהג בשל גויים, ולכן מצלם יש לך ספק ספקה לכולם. כי הרי ספק ספקה הזה מועיל אפילו בתבואה של חדש שזה אסור לב. אנחנו יודעים את זה בדברי הראש, שכך אומר הראש בתשובה, כך מביא אותו לגמרן בבית יוסף סימן קב, וגם בסימן לסדיגים מביא את תשובת הראש, שאומרים ספק ספקה שמה משנה שעברה, זאת אומרת סימן מהשנה, שמה שנזרעה התבואה הזאת שבועיים לפני חג הפסח, ואז כבר עבר עליה, נקלטה כבר באדמה, ואז עבר עליה 16 בניסן. האמת שאני עמדתי על הספק ספקה של הראש, שלא כל כך, הספק ספקה הזה לא כל כך נראה שהוא ספק גמור. למה? יש תוספות במסכת כתובות לרצת, שם אומרים התוספות, כל ספק ספקה צריך להיות שיהיה כל אחד משם אחר, ולא כולם שם אחד. ספק ספקה משם אחד לא נקרא שם ספק ספקה, כל אחד חשוב כמו ספק אחד. שם התוספות מדברים, עכשיו קשה מאוד להאריך באותה הסוגיה, זה סוגיה שלמה במסכת כתובות, אחד מי שרוצה לעיין יכול לעיין שם. העיקר ספק ספקה משם אחד לאמרינן. וכאן זה הכל ספק ספקה משם אחד. כל הספק ספקה כולו שמה תבואה ישנה שמה חדשה. או ששנה שעברה, או שנקלטה באדמה, הוא שלושה שבועיים לפני פסח. אז שוב פעם, גם כשמי ישן. אז כל הספק, שמי ישן, שמי חדש. אז זה לא נקרא שבועות, זה ספק ספקה. ראיתי אחר כך בשלוש שבועות מוצא מאש, שמקשה באמת על הראש. אבל אני לא מראה לי שזה נקרא שבועות ספק ספקה, ואולי ספק אחד. ולדעת התוספות זה לא מועיל. אבל בכלל, הרמב״ם חולק על התוספות, ועובר ספק ספקה אפילו בשם אחד, הרבה ספק ספקה שפיר. אם כן, לא רחוק נאמר שהראש סובר כמו דעתו של הרמב״ם. בכל אופן, זה דינה, כמו שאמרתי, אדם שהולך בחוץ לארץ. יש אנשים חרדים מדבר השם, יש אזורים ששם המאפיות של ישראל גם כן, ומקפידים לאכול אך ורק מתבואה ישנה, כדי שלא יתקשלו באיסור של חדש. אבל יש אנשים ככה קוראים אל הבא בידם, ולא יודעים, לא ערים למצב הזה, ושם זה המצב זה דבר מצוי. הנה, פה אפילו בארץ ישראל, מביאים תבואה מחוץ לארץ. ולא פעם תפסנו את ידינו במשרד המסחר והתעשייה שהביאו לנו מהתבואה הזאת, הביאו קמח מקנדה, ושם גם כן היה הרבה מהקמח הזה, היה מתבואה חדשה. אז היינו צריכים להתערב אצל שר המסחר והתעשייה, לעכב את המשלוח הזה, ישימו אותו במחסנים שלא ישתמשו בהם המאפיות, אלא ישתמשו רק בתבואה ישנה עד שהגיע 16 בניסן, ואז עוד פעם התעסקו בקמח הזה. משרד התעשייה היה אז קודם היה גדעון פת, והוא גם כן נען עלינו, שמע עלינו, כי לא רק לעשות שעה בביות, הייתה מהומה גדולה, כל נחק שנוכל, אוי ובוי, ספק לב, זה כמו ספק לבלה, ספק תלווה, מה הפרש? זה ספק לב, נטורל, ולחק בקרים מסחרבנו, תוכלו על הסמים הזה. אבל אמרו לך שהם קיבלו את ההשפעה שלנו ומנעו את הדבר הזה. משאירו אותם במחסנים ולא השתמשו בקמח שבא מתבואה חדשה עד אחרי 16 בניסן. אבל טוב, פה ברוך השם יש לנו שרים יהודים לכל הפחות ויש להם לחלוחית, יש בהם נוצצות לקדושה, אבל בחוץ לארץ מי ילך לשבת לעמוד בפרץ כדי שלא יהיה לו תבואה חדשה. ולכן צריך, אם הוא נמצא באזור שיש שם, כמו ברוקלין, יש כמה אזור שיש שם שאנשים חרדים בדבר השם, יכולים להשיג אך ורק, יש חנויות שמוכרות לחם דווקא שתבואה ישנה. בפירוש אומרים אנחנו זה תבואה ישנה, זה ישן, זה לא חדש. אבל צריך עדיין להיות חייב לדבר הזה, שידע את הדבר הזה. במקרה שהוא לא מוצא את הדבר הזה, אז כמו שאמרנו, יש לנו ספק ספקה, לסמוך על ספק ספקה מה שאיננו הבית חדש. הבית חדש הוא שמכיר בזה, על סמך שני הפוסקים שהזכרתי, רבי אביגדור, הוא סומך על הספק הזה לבד, לא מספק ספקה. ברור שזה חדש, כי אצלהם בפולניה היה ממש חדש, זה ברור. אלא שסמך על דעת רבי אביגדור והריבה ומצחק בר אשר, ששניהם פוסקים אומרים שלא שייך דין חדש אלא בתבואה של ישראל ולא בתבואה של גויים. רוב הפוסקים חוקים על זה, אין ספק שרוב הפוסקים שוללים את זה. אז הוא נדחק, אמר זה שעת הדחק, אין ברירה, אז סומכים על הדבר הזה. גם כן התורי זהב, חתנו של הבית חדש, גם הוא סמך על, על הספק הזה, והורא הלכה למעשה שלא נוהג בשל גויים. בא גאון באשר גתריה, התחרה פה על שני הפוסקים האלה, ובא להשיב פה. התחרה כתב עליהם מרורות. איך עוזבים את כל הפוסקים, עוזבים מכל מים חיים, ירושלמים מפורש, שמוכח בפירוש, שחדש נוהג גם בשל גויים, כמו שהוכיחו התוספות בקדושין המתחת. ולכו יסמכו על דעת רבי אביגדור, זו סברה יחידה, והיה כתב על זה מרורות בספר שלו, את הגעת הרגיעה החדשות, כתב שם דברים מוראים על זה. ובפרט התקיף את אחי אמו, היה גאון בכנסת יחזקאל, רבי יחזקאל שהיה בדין בהמבורג. אז הוא גם כתב להתיר, אבל הוא כתב עוד פלפולים, הכניס עוד פלפולים כדי להתיר, וכתב על זה דברים חמורים מאוד, שהגעת הרגיעה. יצא מכליו, זה דודו סוף סוף. פני זקנים לא נדרו, לא רוצה להתחשב בו. וכתב התורה חוגרת צק על פלפולים שכאלה, שכולם אלה פלפולים של הבל, ומגלים פנים בתורה שלא כהלכה, ומי שעושה דבר כזה אין לו חלק עולם הבא. עד כדי כך, הגדיר לעשות. ולכן הוא היה באמת אוסר להשתמש בכלים של כל ערי פולניה. היה אוסר, לא משתמש אפילו בכלים שלהם. אבל בשנים נבולות וטרפות, מותר להשתמש בכלים שלהם? חלל, זה כמו נבולה וטרפה, מה אתה? זה לא מן התורה וזה לא מן התורה. הפה שהזיר אותנו שלא יכול לבלות לסוכות, הוא שהזיר אותנו שלא יכול חדש. ולכן הוא תמיד היה הולך, בשביל אותם שלוש לסוכות, היה נולד מסכם מכל מקום, היה שם חבילה שלו על שכמו, ולוקח עטריות, הכל מתבואה ישנה, שהוא שומר אותם בעצמו, שיהיה תבואה ישנה, ושם זה בתוך סיר, וככה אותם, שם אותם בשביל אותם, ונוסע מכל מקום. ולא ממש אין אדם כאן בסיר שלו, כי כל הסירים כולם טרפות, כולם נבלות, אסור לאכול מהם. כשזה מסכן נרדף על צוואר, לא היו מקבלים אותו לרב. איפה שהוא עמד, הוא היה גאון עצום. איפה שהם עמד לרבנות, יגיד לנו, אסור לאכול חדש, אלא אז כולנו מאיפה אני לחפש לנו דברות. כולנו נתן לנו עצויות ושימו אותו על שכמנו, כי לא רצו לקבל אותו לרבנות. אבל בסופו של דבר, כשבגיל 70 כבר, מסכן היה נזד מקום למקום, הגיע לביתו של רבי נתן אדלר. והיה מפפל המון בדברי תורה, פתאום בדבר נכנס והוא השאיר לו איזה מכתב. המכתב הזה היה מעיר מת בצרפת. וכן הוא פותח את זה, שמפצירים ברב רבי נתן אדלר, שיאות בטובו להיות שמש להם, רב ראשי שלהם, הבית דין שלהם, ומתחללים בפניו וככה. אז הוא לוקח את המכתב, גומר לקרוא אותו, מוסר אותו לרב אריה, לרבי אריה. הוא קורא את זה, למה עושה תבי? הם רוצים אותך. אמר לו, כן, הם רוצים אותי, אני מוכן להמליץ שאני לא חשוב ללכת. הוא היה בפרנקפורט, בגרמניה. אני לא חשוב ללכת, אבל אם אתה תסכים, אני מוכן לכתוב להם מכתב חם, שיקחו אותך לעבד דין שם. עכשיו אחר שזכנתי וסבתי בשביל שנה, יקחו אותי עבד דין, מה יעשו בי? אמר לו, אני אכתוב, אתה תסכים, אני מוכן לכתוב. אמרתי, אני מסכים. אז תקום יד, כתב להם מכתב, אני לא יכול להיות. יש לי סיבות שלי, פרטיים, אבל בשעה שבא המכתב שלכם, לא בחינם בשמיים זמנו את הגאון בעשה אגת אריה, וזה גאון עצום, צריך לשבח אותו, בקי, בבבלי, ירושלמי, תוספתא, מחילתא, ספרי, ספרה, זוהר הקדוש, לא ניח, דבר גדול, דבר קטון, הרמב"ם בעצי, והכל והכל. אחרי זה, הכי יותר, אבל זה אומר לו, טוב, בסדר, תשלח אותו, שלחו אותו, הסכימו. אם רבי נתן עד ממליץ עליו, מסכימים. אז לא ידעו שהוא בשבעים שנה, זה לא כתב שהוא בשבעים שנה, זה לא כתב. כן, אבל כתב להם שהוא גאון וככה, טוב, אמרו שיבוא אלינו לקבל אותו בכבוד גדול, אנחנו מסכימים לקבל אותו עבד דין. וכשהגיע שם בזקנו, הפך לבן, טהרו, כולו איזה זקן, אמרו, מה אבינו, רב, בשביל שישה אנשים לקבור אותו בבית הקברות שלנו, מה אבינו, מה עשינו, היו כולם נבוכים. עד שהרב אמר להם, רבותיי, אני רואה שאתם קצת זועפים, אני מבטיח לכם, שאני אשאר פה רב ראשי עליכם 20 שנה לפחות, לא פחות. וכך היה, הוא נפטר למעלה מ-90 שנה. פנים, כפי שאמרנו, אדם שהולך לחוץ לארץ כיום, כדאי שאדם יזהר בזה, כפי שאומרים שהרוב מכסה והראה, הרוב זה בתבואה חדשה, ארוכה. כשהיו מוכרים לרוסיה, היו מוכרים להם בתשנה, משלים חדשה, היה מצב הרבה יותר גרוע. כי רוסים מתפטר, כל אחד יש לו צבא ישנה, אולי תתליע, אולי ככה, רוסים מתפטר ממנה. אז היו שולחים את כל הישן, שולחים אותם לרוסיה. משאירים רק צבא חדשה, אז היה ספק גדול. אז שלחו, התחילו להתחנן שם, זה מוסד החקלאות שם, כדי שלא ימכרו את הכל, השאירו לנו, בשביל היהודים, ורק בשביל רוסיה. כן. על כל פנים, אדם שהולך לשם, טוב שיפקח את עיניו. כי יש אזורים, כמו שאמרתי, אזורים שיש שם חרדים לדבר השם, ומקפדים לכל חדש. אבל כפי שאמרנו עכשיו, בדבר שיש לו בתים, יש לו בנף לבתים. כשמביאים לפעמים פה, מביאים דתק של סעורים חדשים. הסעורים זה תמיד בצבועה חדשה. ומביאים דתק, עושים בזה שמרים. והשמרים האלה כדי לחמש בהם את העשות. אפילו לא נאמר שזה דבר עביד לטעמה אפילו בערב לבתים, בלב אחיית, בכל הלכות. פה זה דבר שיש לו מתיירים. לכן, אם מערבים את השעור הזה בבצק שלנו, אפילו הבצק הוא ישן. אם מערבים לטס כזה, זה עושה את הכל. כמו שאמרנו, אפילו בערב לבתים. לכן, תקפו מיד קשנו עם משרד הפנים, היה צריך עם המאפיות, שלא יסיעו, לא ישתמשו בלטס הזה. אז זה הלטס הזה יותר זול, מלטת של שנה קודמת היה צריך להפסדים לבעלי המאפיות. אומרים לה שאלנו פרנסה, לא משקיעים את הכסף, לא נשאר בתי גבייתנו ואדמתנו. אז לא רצו לשמוע את זה בסד הפנים. אז נתן להם כמה חסר לכם, היה חסר 15,000 דולר או 20,000 דולר, נתן להם את זה, תפסד להם את זה, ותשתמשו בלטת הישן. וכך, והיום ברוך השם, כל מה שיש פה זה משתמשים בלטת ישן. זה הודות שיתערב פה בסד הפנים, שיתערב בדבר הזה, ויצא להם את הפרש של הכסף, וגם אמרנו, הם המדברים, כמו שכתוב, הם יצא להם את הכסף הזה, וכבר הכל עם כמו יום ובשלום. בחוץ לארץ, זה בעיה גם כשדתת. אפילו מתבואה הגישנה, משמשים בדתת של השיעור הזה, שמחמסים בו את התבואה, גם כן אנחנו משמשים בו בשביל חדש, וחדש אמרנו שזה חמור, זה אסור. לכן, אם זה תערב גם כן, אפילו בערך לא בטיל. רק מכוח ספק ספיקה שאמרתי, אז יש מקום לדון. סוף סוף רבנו אביגדור, הריבה אלה בעלי התוספות, אפשר לומר שחסות שלום קטנים בהגמר, הם משתיים דעם שלהם. והבית חדש פירש את ירושלמי לפי שתתם. אף על פי ששגת אריה ממציל עליו אש וגופרית, אומר זה פירוש לא נכון, פירוש מסולף בדברי ירושלמי, אבל מה אנחנו נעשה כיוון שיש לנו שני פוסקים גדולים שאומרים ככה. לכן מסרפים את זה לספק ספקה, שמי לא נהג בשל גויים, ושמי מצבועה חדשה, מצבועה ישנה. וכן, כשיש ספק ספקה הולכים להקל, כמו שאמר הראש. וכל זה לא על בדעת הרמה, כי הרמה באמת אומר לא מעין ספק ספקה בדבר שיש לו מתירים. אבל הלכה לא כך, ספק ספקה מועיל גם בשל מתירים, כמו שאנחנו ישר דעת מרן, ומרן פסק לנו שבעניין טוב שני של גליות, ספק מוכן מצב, בשביל ספק ספקה. אז לכן צריכים לנו על דעת מרן. ככה זה בנו סוג שני, סוג גם כן עוד דוגמה של דבר שיש לו מתירים, עניין של חדש, אסור חדש. שהיום זה מותר, אחרי שעשר בניסן יהיה מותר. אחרי יום זה אסור, אחרי שעשר בניסן יהיה מותר, זה רק השמוע דבר שיש לו מתירים. כי דבר שיש לו מתירים לא צריך להיות ממש סמוך ונראה, כמו בצד נולדה ביום טוב, תקף מוצא יום טוב היא מותרת. כל דבר שאתה עתיד, אתה יכול לחכות ויהיה אחר כך מותר, זה רק השמוע דבר שיש לו מתירים. מטעם זה יש גם כן פוסקים שסוברים, זה דעת הרמב״ם, שחמש עשר פסח רק השמוע דבר שיש לו מתירים. למה? היום זה אסור, אחרי הפסח זה מותר. הפוסקים טענו עליו, הרי חמש עבר עליו בפסח אסור בהנאה, מדרבנן. אז הוא אומר, סוף סוף, בפסח זה אסור מדאורייתא. אחרי פסח ירד אסור מדאורייתא, זה רק אסור מדרבנן. גם זה נקרא שמוע דבר שיש לו מתירים, ואפילו של הרמב״ם. אבל הלכה לא כך. מה נפקא מינה, אם זה דבר שיש לו מתירים או לא? הרי אנחנו יודעים חמש עשר פסח ומשהו. כי לכל הפחות, משום חומרה של חמץ, חכמים מחמירו בו, כך כתבו כל הפוסקים. וכמעט כולם פה אחד סוברים חמש עשר פסח ממשהו. אז מה נפקא מינה עם הלכה כרמב״ם או לא? נפקא מינה לגבי ערב פסח אחר חצות היום עד הלילה. במשך השש שעות האלה, מהצהריים עד הלילה, אסור לאכול חמץ, כתוב תשמיטו שאול בתיכם, וכתוב שמה לא תשחט על חמץ דם זרחי. מה זה דם זרחי? קורבן פסח שמותר לשחוט אותו מהצהריים ומעלה, אז תשחט אותו בשעה שהחמץ נמצא ברשותך. וכל החכמים מחטות היום ואילך יש איסור, יש איסור עשה לכל הפחות לא תשחט על חמץ כשהוא מקריב קורבן פסח, אבל היום אין לנו קורבן פסח. בכל אופן יש בזה תשמיטו, יש בזה איסור עשה לכל הפחות, ועשו בהנאה מהצהריים ומעלה עשו בהנאה, אבל יש בו כולה שאין בו קראת. מי שאוכל חמץ הפסח חייב קראת. כתוב כי כל אוכל חמץ בלכתה נפש ההיא מעדת ישראל מיום הראשון עד יום השבעי. מה בא הפסוק להגיד לי? דע לך רק מיום ראשון לשבעי זה חייב קראת. לפני כן אתה לא שהוא אסור, אבל לא חייב עליו קראת. גם לא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים, לא חייבים עד לא יראה ולא ימצא, רק בשבעת ימי הפסח עצמם. אבל מהצהריים ומעלה, אפילו שאסור לקיים את הפסח בשבילנו, יש בזה עשה, אבל אין בזה לא יראה ולא ימצא. והרי כל הטעם שיחמירו רבותינו חמץ הפסח במה שהוא לדעת רוב הפוסקים, משום חומרה לחמץ, יש בו כרת, יש בו איסור הנאה, יש בו לא יראה ולא ימצא. בערב פסח אין את דינים האלה, אין לא יראה ולא ימצא ואין כרת. לכן אין החומרה של החמץ, החומרה ירדה. הדינו כדין כל האסורים, בתם בשישים. לכן פסק מרן, תנגולת שבשביל אותה בערב פסח ומצאנו בה חטא, אז החטא כמובן עושים אותה, אבל התנגולת שיש בה 60 נגד החטא, אפילו הייתה חטא מבוקעת, היא החמץ ודאי, בלי שום ספק. אבל תכן, את החטא שורפים אותה, והתנגולת מותרת, התנגולת התפשיל מותר. למה מותר? מותר ב-60. כתב שם מרן בבית יוסף וגם בקסם משנה, זה לא על בעדי הרמב״ם, כי על בעדי הרמב״ם משהו דבר שיש לו מתירין הוא חמץ הפסח משהו למה, זה דבר שיש לו מתירין. אז מה נפקא מינה אם זה בפסח או זה בערב פסח? הסוף סוף זה עכשיו אסור, ואחרי הפסח יהיה מותר. אז גם כן אפילו בערב לא בטיל. לכן כתב מרן, זה הדין הזה על בעדי רוב הפוסקים שחוקים על הרמב״ם, שסוברים כל האסור הוא משהו חומרה לחמץ, שיש כרת ולא יראה ולא ימצא, ובערב פסח אין הדבר הזה, לכן בתם בשישים כמו כל האסורים. ואין לכם מנה אם זה מין במינו או מין שלא במינו, לעולם אנחנו אומרים שבערב פסח בתם בשישים. אם כן מכה ראיה, שאנחנו לא פסקים כדעתו של הרמב״ם, זה הנפקא מינה, נפקא מינה בערב פסח אחר חצות. אם היה לך כמו הרמב״ם, היו צריכים לאסור, אבל הלכה שזה מותר, לא פוסקים הלכה כמו הרמב״ם. למה באמת? מפני שבסופו של דבר, גם אחרי הפסח, החמש עצמו לא נעשה מותר, שהרי החמש עבר על הפסח, אסור בהנאה. בכל מיני דבר שיש לו מצרים זה רק מדרבנן, אז אין מקום לומר עכשיו זה אסור מדאורייתא, אחר כך יהיה רק מדרבנן. מה נפקא מינה? סוף סוף זה לא מותר. דבר שיש לו מתנית צריך יהיה היתר גמור, מוחלט, שאחר כך יהיה מותר, כמו ביצה של מדע בשבת או ביום טוב, במוצאי שבת ויום טוב כבר מותרים לגמרי לכל אחד. אז זה שם דבר שיש לו מצרים. או חדש, יעבור שעתה בניסן, נגמר, זה היתר גמור, מוחלט. אבל מה שאין כאן, כאן החמץ הזה ולא יהיה מותר, עבר עליו הפסח אסור בהנאה. יש עוד דבר, המבשל בשבת, בין שעשה את זה בשוגג, בין שעשה את זה במזיד, המבשל הזה כנסו אותו חכמים שאסור להנות מלאכת שבת, הוא נהנה מלאכת שבת ביום שבת, לכן זה אסור, אסור לאכול את האוכל הזה, זה כשהוא מעשה שבת, זה לא בדאורייתא. רבי יוחנן סנדלה, מחלוקת זה רבי יוחנן סנדלה ורבי יהודה בגמרא בכתובות המדל. רבי יוחנן סנדלה אומר, כתוב שמרתם את השבת כקודש ירחם, היא קודש, קודש כמו הקדש, דבר שהוא אסור בהנאה. לכן המבשל בשבת אסור מהתורה לאכול את התפשיל הזה, זה דעתו של רבי יוחנן סנדלה. רבי יהודה חולק עליו, אבל לא, ושמרתם את השבת כקודש היא לכם, היא קודש ואין מעשה הקודש. מעשי שבת אסורים רק מן רבנן משום כנס ולא מדאורייתא. הלכה כמו נבודה מבטרה בעודה. מה נפקא מינה? לא רק העניין זה, יש מחלוקת גם כן אם זה במזיד ואם בשוגג. לדעת רחמנא סנדלר, אם זה עשה את זה במזיד בכוונה תחילה יודע שזה אסור והלך ועשה את זה, אסור בין לו ובין לאחרים לעוד מעט. ובעודה אומר לא, בשבילו אני מסכים איתך לקלוס אותו שלא יאכל את זה לעולם, אבל בשביל אחרים מותר. בשביל אחרים מותר למוצאי שבת, ביום שבת עצמו לא, אבל מוצאי שבת מותר. ואם עשה את זה בשוגג, בין לו, בין לאחרים מותר למוצאי שבת. مرأة مثل ما شين الحيط بس أكيد عارف بيولا لكم ولا بحنا نسدد لا في محمير ولكن كتب كخ هم بشين بشبات بمزيد السور لا على ميت والآخرين متعلم بمسعي شبات ואם בשיר בשוגג, שלא ידעת עליך, אז יודעים, בין לו, בין האחרים, מותר במוצאי שבת, ביום שבת אסור. זה פסק מרן, וככה עקב. עכשיו, יש נפקא מינה. אנחנו אומרים, בשביל האחרים, היום זה אסור, ובלילה יהיה מותר. עשה במזיד, הלך בשיר בשבת במזיד. אנחנו אומרים, היום זה אסור, ביום שבת זה אסור, במוצאי שבת יהיה כבר מותר. עכשיו נתערב בתפשיל הזה בתפשילים אחרים. האם אומרים בזה דבר שיש לו מתירים? כיוון שלגבר אותם אנשים, היום זה אסור לנו, בלילה כבר יהיה מותר, זה דבר שיש לו מתירים. אבל לגבי דידי, לגבי המבשל עצמו, הלא אסור לו עולמית. אז לא שיש דבר שיש לו מתירים. בשבילו יהיה בטל. אז עכשיו יהיה כאן חוכה ותלולה. בשבילו הרשע הזה שהוא בשביל יום שבת, נתערב באחרים, ולא מותר לך, יאללה, מותר בשישים, תוכל. בשבילנו שאנחנו לא עשינו שום חטא, הוא לא עבון, אז לא, זה מה שיש לו מטרים, אסור אפילו באלף לבטל. אז איך אפשר? נכון שזה, כל זה נובע מצד החומרה שיש עליו, מתוך חומרה של המחמיר עליו, אתה מכיר עליו. מפני שזה אין לו מטרים, אז אין בלילה, בטל בשישים. לנו, זה דבר שיש לו מטרים, אז לכן אומרים, אז תוכלו בסוף, תוכלו ביתר. אבל סוף סוף זה רק לחוכה ותולה, זה צחוק. הוא הרשע הזה שהוא עשה את העבירה אתה מטיל לו, אומר בטל בשישים אנחנו לא עשינו שום דבר, שום עבוד לא, חכה, זה דבר שאני מטיל יצאו לך לכן בא לבי עשר חיים מה עושה? עושה בין לו, בין לאחרים לא מעט אומר לא, אסור לאכות את זה ביום שבת נקרא שבוע דבר שיש לו מטרים כמו שלנו אסור מכוח האסור שלנו עושים גם עליו אבל פוסקים אחרים הוא בדיוק להיפך בספר חוות דעת ועוד פוסקים אומרים, בין לו, בין לאחרים, לא בקשמו דבר שיש לו מטרים. דבר שיש לו מטרים צריך שיהיה מטרים בכל, באופן החלטי. אף אחד לא נשאר באסורו. וכאן כמשהו, כנסו אותו חכמים ואמרו לו שעשו לו עולמית, לכן זה לא דבר שיש לו מטרים. לכן בין לו, בין לאחרים, בטל כפי דין בטול. אם זה דבר שתערובת, בטל בשישים. אם זה דבר לח בלח, אם זה יבש ביבש, כל אחד כפי הדין שלו. נגיד למשל, בשל זה דבר, והוא דבר יבש. או סיר בסירים, סיר יש בו חמים ותעלבבו, הסיר הזה עם סירים אחרים סיר הסירים אשר לשלמו וכן עכשיו איך יהיה הדין אז לא כן, אומרים בתם בתם בירות חד בית ובתים, זה חד בית ובתים כבר הזכרתי בשיעור הקודם שמי שנדר מאיזה דבר ונתערב אותו דבר באחרים אפילו באלף לבטיל למה? שוב זה נקרא שבוע דבר שיש לו מטרים מה יש לו מטרים? אדם שנדר אמר זה כונם עליי, זה אסור עליי אמר מילת זה אסור עליי כמו בעשרה אסר על נפשה בשבועה בין שנשמע בין שנדר ואמר שזה אסור עליי ואחר כך נתערב אותו דבר ובמקרה נתערב אז אנחנו אומרים שאפילו בעדף לא מתאים, למה? יש לו היתר על ידי התרה. אדם שנשמע על דבר, או נדע על דבר, ילך את זה שלושה חכמים, יעשו שם על זה, ומצאו לו פתח מתוך חרתה, ואחר כך יתירו לו, מוצרים לך, מחולים לך, החכם עוקר את הנדר מהקרו, אז כאילו לא היה כאן כנסור כלא והקר. אז כל עוד לא נשאל, אז אי אפשר, רק כשהכל פנים זה בנדר, הלא אמרנו, מצווה ללכת תישאר על נדרו. אפילו הוא יכול לקיים אותו, שלא יקיים אותו. הוא נתקוצץ עם אשתו, בוא תשעה יד בו ברמו, כעס, אמר לי, לא אוכל את התפשי שלך. נשמע, שבועה אני לא אוכל את התפשי שלך. לא צריך את כשם שמיים. אמר מלת שבועה, זה נגמר, זה שבועה. אלא אמרנו, מצווה ללכת תישאר על נדרו. אפילו הוא יכול לקיים אותו, שלא יקיים אותו. הוא נתקוצץ עם אשתו, בוא תשעה יד בו ברמו, כעס, אמר לי, לא אוכל את התפשי שלך. נשמע, שבועה אני לא אוכל את התפשי שלך. לא צריך את כשם שמיים. אמר מלת שבועה, זה נגמר, זה שבועה. לא צריך מה בשם השם או משהו אחר, או בספר תורה. אפילו אמר מלת שבועה, רק מה, אני נשמע שאני לא אוכל. גמר, הוא אסור לאכול. וזה מדורק. אבל צריך ללכת לעשות התרה, ילך שלושה חכמים, נאמר חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני עכשיו מתחרט. אז ימצאו לו פתח מתוך חרטה, ואז אחרי שיתירו לו, ואז יהיה מותר. מצווה שילך וישאל,
نما كده شنو يحزيك بعض مش مو مش ما غير احد بس اذا كتب بالله شنو عزي معجزه شو شو قام حيل يمكن الشبع אבל ככה נתבייש, הלך יצא לכולם, וזה שלושה חכמים, ידעו אותו שהוא טופס כזה, שהוא כועס על אוכל בשעה שהוא נשבע, מתקוטט עם אשתו. לא, יש לך התראה, מה? יש אוכל מסכן, תפשיב מה עשה לך. מה עשה לך העם הזה, כבית עליו חטאה גדולה. זה טופשות, זה בן אדם שהוא נשבע. אז לכן, כבר שהוא הולך ומצודע, הפעם ישמע חכם ויוסיף לך. יותר לא יעשה מעשה כזה. או גם כשנודר, לכן כתוב בגמרא, הנודר, הנודר, כאילו בנה במה, והם קיימו, כאילו קריב עליה קורבן קדשים בחוץ. זאת אומרת, לא תחשוב, הוא קיים אותו, מה אתה רוצה? הוא נדע וקיים את הנדר שלו. אומר, לא, זה נקרא שמו כסיל שונה מעברתו. אם אדם בנה במה, עוד לא הספיק לעשות עליה קורבן בחוץ, אז עדיין עבירה לא משלמת. חצי עבירה, רבע עבירה. התחיל בעבירה, עשה במה. מקריב על הבמה, זה הכרה אסור, זה יקרת. מי שמקריב בזמן שבית המקדש קיים והוא מקריב בחוץ אז זה נקרא שם חייב קרף במנה, זה קדשים בחוץ אז הם קיימו כאילו קריב עליה כל מן זה נקרא שמו שונה בעברתו למה? יותר טוב שיבטל את הנדר שלו יש תקף אצל חכמים ויבטל אותו אם זו אישה שנשבעה יש תקנה, בעלה יאמר לה מופלך מופלך הוא האחרב שלה, הוא הרבי שלה, הוא האדמור שלה היא אמרה לה משוואה של שלא רוצה לאכול היא אמרה לה מופלך, מופלך, מופלך גמרנו את העצ זה מספיק, אז זה צריך להיות רק באותו היום, שאם עבר אותו היום, חלץ, תפסיד, לא יכול עוד להתיר. אבל יש לה גם כזו תקלה, תלך אצל חכם, חכם עוקר את הנדר מעקרו. אבל משקר כשהוא בעצמו נדב, אז אמרנו, יש לו תקנה על איזה שאלת חכם, שיורו לו, שהצלת נדרים, ואז יהיה מותר לו לאכול. אז כיוון שיש לו היתר על ידי הצלת נדרים, זה נקרא שמו דבר שיש לו מתירים. דבר שיש לו מתירים אפילו בעת ולא בתיר. לכן תערב אותו הדבר שעשר אותו עליו עם תבשילים אחרים, עם אוכלים אחרים, הכל אסור, אפילו באלף לא מתאים, אלא צריך ללכת להתיר. יש פוסקים שחלקו בין נדר ובין שבועה. בנדר מצווה לבטל אותו, בשבועה יש אומרים שלא. בפרט שנשבע בשם השם, אם נשבע בשם השם, נמצא למפריע, משהו שמיים לבטלה, יש פוסקים בזה שחורקים. אבל הערך השולחן הוכיח במישור מדברי הרמב״ם, שאין הפרש בזה בין בנדרים, בין בשבועות, בעולם נקרא שמוע דבר שיש לו מתירים, אלא ילך ויתיר את זה אצל החכם כדי שלא יעזר. יש לכם בחלה, חלה שהתערבה. אדם מקליש חלה, ולפני שהספיק לשרוף אותה, לבער אותה, התערבה עוד פעם בתוך העצה. נכנסה החלה בתוך העצה. צריך להיות פי מאה כדי לבטל אותה. זה מין במינו. חלה שנמצא בתוך התבשיל בטל בשישים, מין בשאין ומינו. כשזה מין במינו, חמור יותר, וצריך פי מאה, כמו תרומה, כמו חלה. חלה תרימו תרומה. התרומה עולה באחד ומאה. שאה של תרומה שתערבה במאה שאין של חולים, אז מפריש אחד מהם בשיש את זה לכהן, והשאר הכל בטל. למה? כדי שיש מאה. ואם יש 99, כולם אסורים. יש עליהם דין כולם, כאילו כולם היו כולי תרומה. עכשיו בזמננו, אין לנו כהן טהור שיוכל את זה, אז כולם אסור, כולם אסורים. מה יעשה באדם הזה? אסור כל האוכל, כל המעט עין האלה? מה יעשה? ילך לעשה התרה. כי סוף סוף אין לך, איך נקרא שמה תרומה? אבל יש קרא עליה השם, אמר הרב, זו תרומה. אז שוב, כמו נדרים, כמו שבועות, שחכם עוקר את הנדר מעקרו, כך ילך אצל חכם. היא אמרה, את חטאה, אני מזכיר היום, אני התערבה תרומה, אם ידעתי ככה לא הייתי עושה תרומה, אז נמצא לו החכם פתח מתוך חלתה, כי אין פותחים בנולד, צריך למצוא איזה דבר שהוא טבעי, שהוא מתחרט על זה, ואז התירו לו, מותר לך, מותר לך, מותר לך, ועקרו לו את דין תרומה מהכרה, כאילו לא היה פה תרומה בכלל, אין כאן תרומה. אז כאילו חולים וחולים, ואז זה מותר. כך אותו דבר בדין חלה. החלה הזו שהתערבה בעצה שהיא חולין, מה יעשה? אם יש פי מאה, אז אמרנו שזה מותר. אם אין פי מאה, אם יכול לערב עוד עצה, ועכשיו חלה בזמן הזה מדרבנן, זה לא מדאורייתא. וכבר אמרתי, דין בתול אסור לך את החלה, זה שייך רק מדאורייתא. באסור דרבנן אומרים, מותר לבטל אסור לך את החלה. עכשיו יש לו עצה פשוטה. ילך עשה עוד עצה, שיש בה גם כן שיעור חלה או פחות משיעור חלה. יעשה עוד עצה, פחות משיעור חלה. נגיד כמה שיעור חלה, קילו ו-666 גרם. זה שיעור חלה. קמח נטו צריך להיות קילו 666 גרם. המים לא מסתובבים בחשבון, זה שיעור קמח נטו, מה שאמרנו, שיעור הזה. זה השיעור שתקח דרהם, 520 דרהם שכתב מרן, וגם הרמב״ם כתב, כמה שיעור חלה, 520 דרהם. זה באמת הלכה למעשה, שהיום גם כן, זה שיעור שלהם בדיוק, זה קילו 666 גרם. זה השיעור של 520 גרם דרהם. וכלכן, כשיעשה פחות מזה, נגיד יעשה קילו, קילו עשה, אחר כך יצרף אותה עם העשה הזאת, ביחד יש פי מאה נגד אותה החדלה שנתערבה, אם יש ביחד פי מאה, אז הכל בפה נגמר. וכן כאילו לא הייתה לא פריש חדה כאלה, שבטל את זה כבר, בטל את עליה תערובת. אבל אם אין לו, לא רוצה לעשות עוד עשה, ולא לא זקוק לעוד עשה, אז מה יעשה? ילך אצל חכם, נמצא בפתח מתוך חרטה, שהוא מתחרט על שעשה אותה חדלה, ואז עוקר את הנדר מהקרוב. ובטל, כאילו לא פריש חדה, ויחזור להפריש מחדש חדה. כי כבר אותה חדה כבר עקר אותה מעקרה, כאילו לא פריש חדה. אז יחזור עוד פעם להפריש חדה מחדש. אבל זה פוסקים דנים בשביל הברכה. הלא איש הזה בירך. ברוך את השם וכן מלך העולם שקרשם וזו בסמנו להפריש חדה כרובה. והפריש את החדה, ואמר לזו חדה. עכשיו, מה תהיה על הברכה שלו? אם זה נוסע למפריע, זאת אומרת חכם עוקר לנדר מעקרו. אז כאילו לא הופריש חלה, מה יהיה על הברכה שלו בינתיים? הוא מפסיק, דבר, סח והלך. מה יהיה עם הברכה שלו? ברך ברכה לבטלה. אז כותב חתם סופר בראש חכמים בתנו, שכיוון שהוא עשה באותה שעה הייתה כוונתו לטובה, לשם מצוות הפרשת חלה, אז לא זכר שהוא ברכה למטלה למפריע, לא אומרים ברכה לבטלה למפריע. כי הוא עושה בזה, גדולה מזו כותב, בספר הריצבה, הריצבה כותב, בחידושיו לחולין, בדף קופב, בשם רבו, הראה, רבי אהרון הנביא. אם אדם נטל ידיו, עשה מצוות דם, שהוא רוצה לאכול סעודה. וידוע שאם אדם אוכל סעודה, אוכל פת, מקבצה ומעלה, חייב לעשות נטילת ידיים בברכה. פחות מקבצה, לא צריך לעשות נטילת ידיים בברכה, נטילת ידיים בלי ברכה. היום יש הרבה אנשים עושים דיאטה, לא אוכלים הרבה לחם. לא אוכלים פרוסה אחת לחם. פרוסה אחת, יש בה נגיד 30 גרם, 35 גרם, לא יותר. אז זה נוטל את ידיו, רק לא יברך. אז כשאנחנו נוטל את ידיים, מפני שהוא אוכל פחות מקבצה. קבצה זה קרוב ל-60 גרם, והוא לא אוכל 60 גרם. רק כשיודע מראש שהוא יאכל 60 גרם לחם, אז עשיתי נוטל את ידיים עם ברכה, כשאנחנו נוטל את ידיים. פחות מזה, אוכל 35 גרם, 40 גרם, זה עדיין אין שיעור קבצה. ולמה זה צריך להיות שיעור קבצה? פני שאין אוכל מקבל טומאה בפחות מקבצה. מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים מטמא. אז כתבו בגמרא במסכת יומא דף פ, האוכל אשר יאכל, מה זה האוכל וזה אוכלים אותו. אלא אוכל שנאכל בבת אחת, ושאר החכמים זו ביצה תרנגולת. אז ביצה זה שמקבל טומאה. ויש אוכל, אוכלים, פחות מקבצה, ונגע בהם שרץ מת, לא מקבלים טומאה. צריך להיות שיהיו בהם שיעור של קבצה. כן, לכם יש את זה, וכל הטעם שעושים מטלת הזיים, שום שלח תרומה. שומע אדם מותאמה, נוגע בזה, אחר כך יתמה, וזה תרומה. אז לכן גזרו גם על חולין, גזרה משום שלח תרומה. ואם זה פחות מקבצה, בלב הכי לא מקבל תרומה, אם נגע בו אדם תמה, לא מתאמה את זה. לפי כך, לא גזרו חכמים מטלת הזיים בברכה, אלא דווקא כשהוא אוכל שעור קבצה. ובכל זאת, מכזיית עד קבצה, נוטל ידיו ולא ברכה. פחות מכזית מותר לך תחדה לאכול אפילו בלי נטילת ידיים. אין צריך לעשות נטילת ידיים, רק כשאוכל כזית, דן 29 גרם ומעלה. 129 עד 58 גרם, קבצה זה כפניים בכזית. הכזית הוא 29 גרם. ביחד כפול זה 58 גרם. אם אוכל 58 גרם ומעלה, חייב לעשות נטילת ידיים בברכה. בין 29 עד 58, פחות מזה, באמצע, אז זה נטילת ידיים בלי ברכה. עכשיו אדם הלך ונטל את ידיו, וברך נטילת ידיים. חשב שיוכל קבצה. אחר כך אחר כזית, מדע קרסו אחר תבשינים, אחר כל מיני דברים, וזה יכול יותר ויכול. אז לא חייב לאנוס את עצמו, כותב הריטב"א, לאנוס את עצמו ולצחוק את עצמו שיוכל שעור קבצה כדי שיקיים את הברכה שלו שאמר נטילת ידיים. ולא חשיב ברכה לבטלה משהו לא אחר קבצה. למה? פרי שמתחדה את הבאמת כוונתו לטובה, כוונתו היה לסעוד. זה אולי ידע שהיא יסבע באמצע, לכן לא חייב לנוס את עצמו ולהזה ברכה לבטלה. אז מעין זה, אדם שהוא מפריש חלה, הוא יודע שאחר כך יראו, יתקרן אותו כאלה, שיבוא מישהו ויכניס לו את החלה בתוך העשה, זה דבר שהוא נדיר, שהוא לא מצוי. לכן, בשעה שכבר נעשה דבר הזה, מותר לדשת להתיר את הפרשת החלה שלו, ויחזור ויפריש חלה בלי ברכה. הרב חידה אומר אותה ברכה מועילה גם כן בשביל הפרשה האחרת. כן, לכן אמרנו, בדין דבר שיש לו מתירים, הרי סוכם שגם שזה מחלוקת, אמרתי כבר בעניין המבשל בשבת, אני חוזר לעניין זה, המבשל בשבת, גם שזה מחלוקת, אם זה לקש מאוד דבר שיש לו מתירים או לא, כמו שאמרתי, בסוף חיים אומר, שזה, וכדי שזה יהיה חוכה ותעולה, אנחנו אוסרים על כולם משום דבר שיש לו מתירים. באמת, היה צריך לעשות רק על האנשים אחרים. עליו לא היה צריך, כיוון שעשו לו עונמית, כיוון עשה זה במזיד, עשו לו עונמית. אם כמי מילה צריך להיות שיהיה בתה. אומר לא, בזה אומרים שכיוון שלגבי אחרים אסור, גם לא אסור. לכולם עכשיו דבר שיש למתירים. לעומתו, בספר חוות דעת, וגם זה בחצי זה ככה מסכים, שלא לקשור מהדבר שיש למתירים, לא לו ולא לאחרים. אלא בתה, כמו כל האסורים. והלכה לכולם, למה מסכים לכולם? הרי ספק דבר שיש למתירים, חמור. ואמר שעכשיו אפילו בספק זה לבנם הולכים להחמיר. מה אנחנו פוסקים להקל פה? הסיבה לכך, כל דין זה שאנחנו אומרים שספק דבר שיש לו מתירים הולכים להחמיר אפילו בדרבנן, זה דווקא בספק של מציאות. כמו שמה, בעניין ביצה, ספק נודע מערב יום טוב, ספק נודע ביום טוב, זה ספק של מציאות שאני לא יודע, אולי כך, אולי כך. בספק מציאות, בא רב השם וקובע לנו ספק דרבנן בדבר שיש לו מתירים וחומרה. אבל כשזה מחלוקת של פוסקים, כותב הפרק החדש בסימן תצ"ג, שלא שייך בזה דין ספק לחומרה, אלא הווה ספק דרבנן לכולה. כיוון שזה דברים שהם דרבנן, לכן חזרנו לפי הכלל ספק דרבנן לכולה. מסכים בתוך הגאון בעל שאגת אריה, והוא מוכיח ככה שכך דעת במזרחי הלוי, בעל המאור והרשב"א ועוד כמה ראשונים, שמחדקים בין ספק מציאות בין ספקה דדינה, ספק פנוקתה דרבנתה. בכל ספק שיש לנו בעניין דבר שיש לנו מתירים, הולכים בזה לכולה. אם זה דבר דרבנן, ספק דרבנן לכולה. וכך גם כן מסכים גם רבי עקיבא איגר בתשובה, גם מספי איתן, נחל איתן, כי הם מביאים איזה ראשי בצד כ"ז, שלא משמע כך. אפילו שראשי לא יסבור כך, אבל דעת רוב האחרונים, על פי דעת הראשונים שהזכרתי, בזרחי הדבי ועל המאור ועל השבא, שבכל מחלוקת של פוסקים, פנוקתה ורבתה, כשיש לנו ספק, אז לא אומרים בזה דבר שיש לנו מתירים לחומרה, אלא ספק זה רבנן לכולם. לכן, לפי זה, יש דבר שצערנו הוא מצוי. אדם שבשב ביום שבת, לא בשב בשבת חס ושלום, ממש בשב, דבר שהיה מבושל, נגיד מבושל תבשיל שיש בו מרק, ואדם לא ידע את ההלכה, הלך ושם אותו על הפלטה כדי לחמם אותו. רוצה לאכול שעודה שלישית. אז בבוקר הוציאו את החמין מעל הפלטה של שבת, והלך לקחת כדי להסיר הזה, שיש בתוכו מרק, ושם אותו על הפלטה. זה אסור. לפי הדין, יש בשול אחר בשול בלח, מי שזה כבר מבושל. רק הוא רוצה סך הכל לחמם אותו. אבל כששם אותו על הפלטה, וזה מגיע לרתיחה, אז חוזר לך מרק, מסתמק ויפה לו, נעשה יותר טעים, יותר משובח. לכן אומרים, יש בישול אחד בישול בלח. אתה עשית בישול, אבל זה עוד פעם בישול, זה עוד פעם מבשל. לכן זה קשה מויש בזה, עשו מזה אורייתא. זה דעת הרבה פוסקים. כך דעת ראשי, כך דעת הראש, הטור, רבנו יונה, שזה קשה מבשל מזה אורייתא. האיש הזה לא ידע, לא ידע את הדין הזה. ובאמת, יש איזה מחלוקת. דעת הרמב״ם, אין בישול אחד בישול, בין בלח ובין ביבש. אין הפרש בין יבש ובין לח. לעולם, כיוון דבר שהוא מבושל מאתמול, אם מחמם אותו היום, זה לא נקרא שהוא מבשל, אין בזה דין בישול. זה דעת הרמב״ם, זה דעת הרשב"א, זה דעת הר"ן, יש לנו כמה פוסקים שחוקים בזה. אבל מר"ן ראה בפניו מחלוקת של גדולי העולם, אז ספק לא ראה את החומרה. לכן פסק שזה אסור לעשות דבר כזה. לקחת תבשיל שיש בו מרק ולשים אותו על גבי פלטה של שבת. זה אסור. או לשים אותו על גבי אש, שיש שם איזה אסבסט אפילו שמדפיק. אם שם אותו על אש ממש, בין יבש, בין לח, אסור. ובכל אופן אסור. אבל פרט ששבת סוף סוף היא מכוסה, היא מכסת את חוטי החשמל שהם בוערים בפנים, אבל למעלה יש כמו דבר שהוא מפסיק ביניהם, אז זה נקש מאוד כמו גרופה לדומה, בזה יש לחדק בין יבש ובין לח. דבר יבש אנחנו מתירים, כגון חמין למשל, או תפוחי אדמה, או קציצות, או דגים, אז אני רוצה לחמם אותם בשביל שעודה שלישית. יש בהם קצת לחלוחית בשלהם, לא מרק ממש בעין, אבל לחלוחית יש בהם. אפשר בשר בריד לחלוחית, יש בו שומן, או אמפנדה, אמפנדה שכתוב בשולחן ערוך, שזה הרבה שומן, שמים בתוך פסטיזה כזאת. אז גם כשמה זה שומן. אף אפי כן, זה לחלוחית שמנה ובא, זה נקש ימו יבש, לא נקש ימו לח. אפילו שנמשל שמת אותה בתוך המקרה מערב שבת, כשהוצאת אותה, כולה מוקשה אחת זהב טהור. ושהשמולי שלה נעשה כל שכבה אחת. אתה כשסר, תשים את זה על האש, על הפלטה הזאת, לאט לאט השמלולית שלה יפשור ויהיה כמו, כמו מרק, מעין שמרק, רוצף כזה. אז זה מותר, אין בו שום איסור. כיוון שזה בני עובד. הוא לא שם מרק מבחוץ. אבל כשיש בפנים ממש מרק בעין, זה נקרא שמו לח, תפשיט לח, ויש בשביל החמשו בלח כאילו מה שזה אסור, מה שאין כמה יבא, זה מותר. לכן אם רוצים לחמם קציצות, או רוצה לחמם דגים, או רוצה לחמם תפוחי אדמה, דברים כאלה שהם מצד עצמה, אין בהם מרק, רק קצת לחלוחית שלהם. יש בהם קצת ניס עגבניות, זה לא אוכל תפוחי אדמה יבישים ככה, נפשנו יבישה אין כל, בתיר תפוחי אדמה עלינו, אלא שם בזה מעט ניס עגבניות, שם בזה מעט רוטב, אבל זה הרוטב משלהם, מהם בבית, לא מרק ממש בעין. אז לכן זה מותר לך תחדה לחמם אותם, לשים אותם למשל על הפלטה של שבת, או ישים אותם על מחם שמונח על האש, או ישים אותם על כדרה שמונחת על האש, או ישים לכל הפחות אסבסט בין האש ובין הכלי הזה שיש בו התבשילים מהזה. אבל כשיש, כמו שאמרתי, ממשות של מרק בעין, זה אסור לשים אותם, לחמם אותם על הפלטה, לפני שיש בשול אחד בשול בלח. כך מרן פסק לנו, פני שתפק דורתנו חומרה. אדם שלא הבין, יש בער לא ידע, הוא כשהוא לא הבין את זאת. לא יודע מה זה יבש, מה זה לח. מחו יבש מסכן. הלך ולקח תבשיל שיש בו מרק, ושם אותו על פלטה והתחמם. מה עשית אולי? זה אסור, זה עבוד. אבל לא ידעתי. עכשיו לא ידעתי מפשי שמעתי. מה לעשות את האוכל הזה? מותר לאכול את האוכל הזה או לא? זה מבשל בשבת. דעת הרמב"ם, הרשב"א והר"ן, אמרנו שזה מותר. אבל דעת ראשי, הראש, ורבנו יונה, זה אסור מוחלט, זה מדאורייתא. ומרן פסק כדעת המחמירים. אז דעת מרן זה תבשיל, זה מבשל מקשימו. כבר שהגיע לנקודה של רתיחה, יד צורדת בו, זה 45 מעלות, 50 מעלות. אז זה אסור לאכול אותו לכאורה. אבל מכיוון שזה מחלוקת של פוסקים, ויש פוסקים שאומרים שזה מותר. ואין שלך תחדה, ודסה שנעשו משום ספק את הורדת לחומרה. בדיעבד שכיוון את חמם, אנחנו מדברים עכשיו על מעשי שבת שאסורים מדרבנן. הלא אמרתי, היא קודש והם מעשי הקודש. אנחנו מדברים לאסור את האוכל הזה, לא אסורים את האוכל הזה. למה? יש פוסקים אומרים שזה מותר, הרמב״ם, הרשב"א והר"ן, וזוכים עליהם לגבי בדיעבד. למה יש שולחן עם דיעבד? הלא גם מי שאוסר, אוסר את זה היום, בלילה יהיה מותר, זה דבר שיש להם מתירים. דבר שיש להם מתירים, אפילו ספק דרבנן הזה לחומרה. אז זה לחומרה. אז למה מותר לאכול את זה ביום שבת? התשובה על זה, זה מחלוקת של פוסקים. במחלוקת של פוסקים, פלוקתא דרבתא, ספקא דרבנן לכולם. וזה מעשה זה שבת, זה אסורים רק מדרבנן, לא אסורים מהתורה. זה נקרא שמות ספק דרבנן. אבל אולי הלכה, כמו הרמב"ם והרש"א, שזה מותר, כי לא עשה שם עוון. לפיכך, בדיעבד, מתירים את האוכל הזה, ולא צריך לאסור את האוכל. רק אם מציע אדם לעשות את זה בתור הוראת שעה, כדי שאף פעם לא תעשה אשתו, אם תעשה, אם יקל לה, יאמר, תראי, אני אוכל את זה רק בדיעבד. שבת הבאת, מה נעשה לו עוד פעם ויוכל בדיעבד. זה דבר טוב. אז הוא רוצה לשמוע, נשמע ויראה. הוא לא אוכל, עושה שביתה, לא אוכל. אז כל אחד ואחד יודע מה שיש לו בבית, עם מי יש לו עסק. אם היא למשל אישה שהיא צייתנית, פעם אחת נכשלה, מה יש? זה יכול להיות, אדם נכשל. אבל הוא אומר, למה כאן הבא אתה תעשי? טוב, בסדר, לא עשי, לא ידעתי, חשבתי שזה מותר. אבל מה שאין כן, אם הוא רוצה לעשות גדר וסייג לעצמו, כמו שאמרתי, הוא רואה את העניין, אין לדיין על מה שעיניו רואות. אותו דבר, יש לי דבר שכבר הוא מבושל, אבל לא מבושל כצורכו. מה זה לקשה מאוד מבושל? כמאכל בדיוסי, זה חצי בשולו ומעלה. מחצי בשולו. עד גמר בשולו, זה לקשה מאוד מאכל בדיוסי. היה אחד גנב שולל, שהיה תמיד, הממשלה תמיד זרוזפת אחריו, לתפוס אותו. הוא היה מלסס את הבריות, וקורא בשל ואוכל כבב. אבל הבשול שלו היה חצי בשול. כי תמיד הוא לא, הוא פוחד, עד שיבשל את האוכל, הוא יתפסו אותו, יחנקו אותו על כך. אז היה בורח, כמו אבו ג'לדה, אתם זוכרים מזה אבו ג'לדה? פעם אחת היה אחד שודד דרכים, היה קוראים אותו אבו ג'לדה. טוב, אחר כך תפסו אותו בסוף האנגלים, תלו אותו. כן, אבל זה קורא לך השם. וכן, זה כמו שאמרתי, בן דרוסי הזה. הוא היה תמיד אוכל, אוכל שלו חצי בשול, לא מחכה עשית בשל כוסרקו. אם כן, אם הגיע לנקודה כזו של חצי בשול, אבל לא לגמר הבשול שלו. כל עוד לא לגמר הבשול שלו. דעת מרן, אם גמר את הבשול שלו בשבת, עשה בדשת בשול דאורייתא. אפילו לא שם אותו על האש ממש, כי בלב הכי זה אסור. אלא שם אותו על פלטה של שבת. אבל פלטה הייתה חמה מאוד, וזה כבר היה קרוב לבשול, קרוב לגמור את בשולו, ונגמר בשולו על ידי כך. אפילו שהיה מאכל יבש, לא היה לך, דעת מרן, זה נקרא שמון מבשל מדאורייתא. כך דעת הרבה ראשונים. יש אור זרוע, ספר התירומה, סמק, סמק, כולם סוברים ככה. אבל יש פוסקים שחולקים על זה. וסוברים, לא, כל שהתבשל כמאכל בדרוסי, אין עליו יותר תורת בשול. כבר הוא מבושל נקרא שמון. ואם גמרת בשולו בצורה של היתר, כמו פלטה של שבת, או המחם, או הכרתי בזה, זה מותר, אין בזה איסור. אומרים, אפילו מותר לך את החלה. מרן פסק להחמיר, פסק שזה נקרא שאומרים בשל דאורייתא. אחד עבר ולקח תפקיד כזה, שלא נגמר נס בשק כוסרקו, ושם אותו על הפלטה. ועטף אותו בשמיכה, עטף אותו בכל מיני דברים, אז גמרת בשולו. עכשיו מה האוכל הזה? מותר לאכול אותו ביום שבת או אסור לאכול אותו? נאמר שזה מעשה שבת, זה סוף סוף, זה מחלוקת. מעשה שבת אסורים רק מדרבנן. יש מדעה מהרבה שמותר לך תחלה. אז לכן אומרים, בדיעבד מותר, למה יהיה מותר? הרי זה דבר שיש למטרין, מי שעושה, עושה היום, בלילה יהיה מותר. אז תחכה על הלילה, יהיה מותר, תפיק דבר שיש למטרין, זה כולה, זה חומרה. אז זה משווים לנו, זה מחלוקת של פוסקים. בספק, בדוקטה דרבתה, גם דבר שיש למטרין, הולכים בזה להקל ולא להעמיר. לכן משזה מותר לאכול את האוכל הזה. אם נעשה הדבר הזה, אפילו שעשו את זה נגיד בטעות, טעות של הוראה, לקשמו גם כן שוגג, זה לא לקשמו מזין. לכן, כיוון שהוא עשה את זה בטעות, לכן אנחנו מתירים את זה בדיעבד, ולא עושים אותו משום מעשה שבת שאסור עד מוצאי שבת, הועיל וזה שנוי במחלוקת, וכל דבר ששנוי במחלוקת עושים לכולם. כך פסק באמת משנה ברורה, הוא מביא שכך פסק גם כפרים מגדים. ממנו נמדים לכל דבר שיש בו מחלוקת הפוסקים, שיש בו מחלוקת הפוסקים, הרב לא הסביר מדוע הרב התיר, עלו לך הוראה, זה דבר שיש לו מתירים, זה קושר לרב. הרב לא חייב בכלל בזה, דבר שיש לו מתירים, אפילו ספק דרבנן, הולכים לחומרה. אז מה הרב מתרץ לו למעשה שבת דרבנן? אפילו מדרבנן הולכים לחומרה. כמו שאמרתי, מפני שפה מחלוקת בפוסקים, וזה על יסוד הקהילה שכתב לנו הפרי החדש. ואנחנו סומכים על האתר המזרחי הלוי בעל המאור והרשב"א שבדבר שיש בו מחלוקת, בדבר שיש בו צדקה דדינה, בזה לא שייך הדין לזה. דבריו של רב אשר מסתמכים רק על דבר שהוא ספק מציאות. ספק נודע מערב יום טוב, ספק נודע ביום טוב. זה דבר של מציאות. אבל דבר שיש בו מחלוקת של פוסקים, מי יכול להכריע בין הפוסקים? לפיכך, כל ספק בזה, ספק דרבנן לכולם. וכאן מעשה שבת זה מדרבנן, נכון לספק דרבנן לכולם. לכן צודק המשנה ברורה שפסק להקל. אותו דבר, יש אחד מהפוסקים בספר זית רענן. נשאל שמה שאישה בטעות חשבה שעדיין יש עוד זמן, והיה כבר באמת באותה שעה בין שמשות. לקחה כמה ביצים, שמה אותם בתוך החמין. היא שכחה לעשות את זה בעוד יום, אבל חשבה שעדיין זה יום, עוד לא היה ממש לילה, וזה היה כבר באמת אחרי השקיעה. אבל בבין השמשות, עדיין זה היה ספק יום, ספק לילה. והיא לקחה את זה ושמה את זה בתוך החמין, והתבשלו כמובן. אחר כך, אחרי הקרב דרישה, אחרי שבעלה שאל אותה וכל הדברים, איפה? אני לא ראיתי שהיה שם ביצים בתוך החמין. אמרה כן, שמתי אותם, אתה הלכת בשעה זה, אני אחרי חמש דקות שמתי. אחרי חמש דקות, הוא מסתכל בשעון, זה היה כבר מן השמשות. מה לעשות עכשיו, בשים אליהם, מותר לאכול אותם? אם היה בדי לילה, אפילו בשוגג, אבל בשל בשבת, אפילו בשוגג, אמרנו, אסור לאכול אותו כל היום, עד מוצאי שבת. אבל כאן, שזה היה בין השמשות. בין השמשות ספק, יום ספק לילה, כי זה מה שהגמרא אומרת, בשבת למד ד'. ספק לא ספק לילה, זה ספק. ומעשה שבת זה רק מדרבנן, מעשה שבת לא אסורים מדאורייתא, היא קודש והיא מעשה הקודש. לכן כיוון שזה רק בין השמשות שזה היה ספק, לכן הציל לו לאכול את הביצים האלה. יאכלו, יאכל אדם ולחדה. כך הורה הרב בעזי טענן. וכן, אתה יודע אבל גם כי בכל דבר כאן שיש בו מחלוקת. גם שם צריך להיות הטעם הזה, בין השמשות זה ספק עד עדינה. זה לא ספק למציאות. אתה יודע בבירוש שזה היה בין השמשות. בין השמשות מהו? רבותינו אומרים, ספק יום ספק לילה. זה ספק, רבותינו הסתפקו בזה. אז שוב לבר, זה לא ספק בנוקטד הרבותה, אבל זה ספק בדין, ספק בהלכה. אם זה דינו כדיום, דינו כדיילה. לכן, בשביל זה מי יכול להכריע בזה? אף אחד. רבותינו לא הכריע, מי יכריע? לכן, כבר שזה ספק, שוב הרבה ספק מדרבנן, שמעשה שבת זה דרבנן, ספק דרבנן, זה כולה. ומשום שזה ספק דדינה, לא מתחשבים שזה דבר שיש למטרין, שהיום זה עצור וברר יהיה מותר, וזה נשאר עוד דוגמה גם כן, כדי להתיר בכל דבר שיש בו ספק בלמדה. תרבדה. דבר שיש לו מתירים, יש לנו גם כן חומרה אחרת. בכל דבר שיש לו מתירים, יש מחלוקת אם הולכים אחרי הרוב או לא הולכים אחרי הרוב. יש אומרים שהולכים אחרי הרוב, אבל יש אומרים שלא הולכים אחרי הרוב. יש תוספות, קודם כל בצד הפיוד. ובצד הפיוד, שם מדובר אדם שיש לו יונים בשובח. אז אלה מחוסרים הכנה. אדם שרוצה למשל לשחוט מהם ביום טוב, צריך שיאמר מערב יום טוב, אני לוקח את היונה הזאת, נתחוש אותה בידו, ינעניה ויאמר, בשמיים אומרים לא יותר ים כן נעניה, ואתם אומרים, עומד ואומר, זה אני נותן. וכן, הוא אומר, שזה אני לוקח. והנה, היה למשל, היו שניים. פתאום רואה שיש ילישי. בא מחר, רואה שיש שלושה יונים. כאן, יש בא מיונה, משובח אחר. שובח אחר שלא היו מוכנים. עכשיו יש בזה תערובת, הוא לא יודע איזה שלו ואיזה לא שלו. עכשיו הוא רוצה לקחת יונה אחת, הוא רוצה לשחוט אותה. לא, אסור. כתוב בפירוש, אסור. אם יש תערובת זה אסור. למה אסור? תוספות אמרו שני טעמים. אחד, בעלי חיים חשיבה ולבטלה. זה בעל חי. עדיין הם חיים. כחיות אינה. כיוון שהם בחיים, בזה שייך לומר, לא שייך לומר, בזה שייך לומר חד בפרי בטיל, בעלי חיים חשיבה אפילו באלף לבטיל. כמו שיש לנו דין במסכת זבחים עין חד, שור הנזכר שהתערב באלף, כולם אסורים. שור הנזכר, כלומר שור שנגח בן אדם, והביאו אותו לבית דין, ודנו אותו שחייב לזכור אותו, חייבים לזכור אותו. כמו שכתוב שם, שכל יסכן לשור ולא יאכל את בשרו. וכן, נפסק ההלכה עליו שצריך לזכור אותו. לפני שיזכרו אותו, היה שור פקח מעט, הלך ונכנס מן השוברים ונגמר אתכם. ואין זכם. אז אי אפשר לזכור על אלף שברים כולם לזכור אותם, אבל הוא כבר נעשה בהנאה. מאיפה נעשה בהנאה? שכתוב, סקו וליסה כאלה שור, ולא יאכל את בשרו. פדה, אם סוכלים אותו, מי יאכל את הבשר שלו? שוכלים את הבשר שלו? אלא אמר רבותינו, למדך, שאם נפסק דינו שהוא חייב סקילה. ולפני שהספיקו לבוא התליינים לזכור את השור הזה, הלך בעליו, הביא איזה שוחט אחד, ושחט את השור וגמר. כן, לא יאכל את בשרו. עדיין הוא עשו בהנאה. ולא יאכל, כתוב, לא כתוב לא תאכל, לא יאכל. אחד אסור אכילה, אחד אסור הנאה במשמע. או כמו שהגמרא אחר כך לומדת פסוק. ובעל השור נקי, נקי מנכסיו. כלומר, אסור גם בהנאה. זאת אומרת, לא יאכל אותו, ימכור אותו לגויים. ילך מעיר העתיקה ימכור אותו, אז זה מביא כסף. זאת אומרת, לא בעל השור נקי, אסור גם בהנאה. וכזה הדין ששור הנזכר, שאסור בהנאה. עכשיו כשהוא נתערב כמו שאמרתי באלף, כולם אסורים. למה זה בעל חיים? בעלי חיים חשילו ונבטלו, ככה זה נשאלו. טוב, הגמרא אחר כך עושה איזה תחבולות כדי להתיר, ما يعفي تخبشين هو جديد يدين يبقى زي أحد ديو حد يفرش ده كلها بيكون كلها بياحد ما يجمع شوفين بياحد يبقى أحد ليش زي ريح منهم زي كل باريس من ربا باريس هرب ليو كشريم كلهم مسكرين لك أحد مسكر אז זה כיוון שפירש בטח זה פירש והוא בסדר טוב, אז רחים אותו אחר כך עוד מובילים אותם ושוב, אחד גם כן שוב יוצא דופן איזה כבר פירש מהרוב קודם פריף מרובה פריף רק השניים האחרונים שערו עשורים אבל הכל, כל אחד ואחד מכבישים הוא דלין ידן בכל אופן, גם זה זה אני שומע על החיים למה עשורים אותם? בעלי חיים חשיבים ולבטלי עד שעשי תחבולות האלה שנכבישים דלין ידן אבל יש, גם כן פה היונים, אמרנו כיוון שאחד מהם הוא אסור, זה מעל חיים, מעל חי חשיב ולא בטל. כיוון שלא הכינו את כולם, אחד מהם שהוא לא מוכן, נעורה ומהם, לכן אסור. פעם שני, דבר שיש לו מטרים, דבר שיש לו מטרים, ולא בערך לא בטל. כיוון שזה לא מוכן מאתמול, זה קשור לדבר שיש לו מטרים. ברור, גם דברי התוספות האלה, מדברים כולם על יום טוב אחד, לא מדברים ששני יוצאים משגליות. שרי אמרנו, ספק מוכן, מותר ביום טוב שני לגלות, בפי ספק ספקה שמי לא זה, אולי זה, הרבה שניים הוא הכין אותם שמי זה היה מוכן בעצם זאת אומרת, לא זה שהיה מוכן זה היה בבחוץ בה אולי היום לא בכלל, זה היום טוב כי ביום טוב שני לגלות, יש בו ספק לכן כשיש ספק ספקה, כמו שפסק מן ספק מוכן מותר ביום טוב שני לגלות, כך גם כזה, גם כן יהיה מותר אבל יש סוג אחר של דבר שיש למטרים באותו ואת בנו, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אם כן, אסור לשחוט אם ובנה ביום אחד. על אב יש בזה מחלוקת הפוסקים, יש חושים לזרע האב, לא חושים, כן, נקבה, מי יודעים מי האבא שלו, צריך לברר מי האבא שלו, יעשו לה קבלת עדות של אבהות, מאיפה יעשו? אם כן, הפרה הזאת, כשהיא ממלא הוא נגרר אחריה, הוא הולך אחריה, אז ממילא זה מסתמע, זה הבן שלה. אז לכן, העגל הזה שהוא יחד עם האמא שלו, שחטו את האם, עשו לשחוט את העגל. שחטו את העגל, עשו לשחוט את האם. זה נקרא שמו אותו ואת בנו, שחטו ביום אחד. עכשיו, האמא שלו התערבה באחרים, ולא מכיר אותם. מה הדין? זה גם כזה, דבר שיש לו מטרי, זה נקרא שמו. דבר שיש לו מטרי, למה? היום זה אסור, אבל מחר יהיה מותר לשחוט את האם הזאת. היום רק אסור. רק ביום אחד אסור לכן כיוון שמוצר אחר כך אם קרה בהם תערובת זה נקרא שמות תערובת שזה שיש לו מטרים לפי הדין עבר בשחת קנצו אותו חכמים עבר בשחת אם מובנה ביום אחד אז קנצו אותו חכמים באותו היום לא יוכל בכלל זה מחר באותו היום לא יוכל למה? לא תעשי נעזוב תושיה הוא עבר על הדין לכן קנצו אותו שאותו היום לא יוכל תערב חלק מהבשר נגיד עם בשר אחר בשר קשר אחר אפילו הכי עושים, למה? זה דבר שיש לו מטרים, דבר שיש לו מטרים אפילו בערך לבתים אז יש לנו הנה עוד דוגמה אחת של דבר שיש לו מטרים בכל אופן, כל דבר צריך לשקול אותו לגופו של עניין לפעמים יש מקום להקל למשל כמו חתיכה לא יתכבד אפילו בערך לבתים גם כצריך לדעת שזה באמת חתיכה לא יתכבד ויש לו ספק, אם היא רואה להתכבד ולא רואה להתכבד לא עושים אותה, אפילו יש לי ספק כבר אמרתי כמה דוגמאות מה זה חתיכה לא יתכבד בשר שאדם אוכל בשולחן אחד יחד עם גוי או עם מומר שהוא אוכל נבלות, לא אכפת לו אדם חדוני ושניים נמצאים בשולחן אחד יכול להיות זה גם כן במטוס במטוס, הוא יושב במטוס ועל ידו שם גם כן יושב איזה רשע אחד על ידו וזה לא אכפת לו, אוכל מנבא בידו מנחל עשה בחיים נבלות, שריפות, לא אכפת לו וזה אוכל מסכן כשר וזה יצא להתערבב מהאוכל הזה ובתוך האוכל הזה אז גם כן יש בו הדינים האלה אם זה דבר שאוכל להתקבל, זה אסור אפילו בערך לבטים ואם לא, אז זה בוטל אם זה דבר שהוא נגיד, זה אוכל נקניק וזה אוכל נקניק זה שהוא נקניק טלפה וזה שהוא נקניק כשרה ולקח כמה פלוסות, זה החדוני הזה לא חשב לי קמטר אותו חשב שעשר אותו מה לקח שניים שבעה שמסכין, יש לו כמה חתיכות קטנות, רחמה והכל מעצב לקח שניים שלושה ממנו ושם את זה בעצרו ועכשיו התערבבו, הוא לא יודע, לא מכיר אותם
כן, זה לא קשה מאוד חתיכה לבד כבד, כי כל חתיכה לבד, כל פרוסה דקה לבד, זה דקה ולדקה ועד עשר סמנים היום, מה זה קשה מאוד ראוי לכבד את אורחים, יביא אורח, יבוא אורח מכובד, ייקח לו פרוסה אחת ולקשה מאוד ראוי לכבד, וכיוון שאותה חתיכה לא ראוי לכבד, בפר, חד בפר בתים, אם הוא היה לו למשל ארבע חתיכות, ונשמע עוד שלושה, הרוב היה כשר, אז הכל כשר, יכול לאכול, אין בזה שום חשש. ולא אמר לו, לא, מה נפשך אם אתה תאכל חמישה חתיכות, אחד מהם מטרפה. לא אומרים דבר כזה, אחד מטרפתי, לפי הדין זה מותר. וכן, זה צריך לדעת שהיא באמת לא ראויה להתקבל. אני אומר, אם פרוסה של נקניק זה לא ראויה להתקבל. אבל אם יש ספק בדבר, כמו חתיכה עבה, שאפשר לכבד בה איזה אורח, אז זה, אין לדיין על מה שאני אומר, אתה כל תלוי לפי המקום ולפי הזמן. יש מקום של בצורת. פלמדן, שמה קשה מאוד, עד שמוצאים חתיכה כזאת, וואי וואי שהחיינו וקיימנו, ואם זה מסרים אפילו, ואם זה מקום שברוך השם יש בשפע, אז מה במן עכשיו הוא עוד פרוסה אחת, עוד שתי פרוסות, לכן הכל תלוי לפי המקום לפי הזמן. אם זה אחד אוכל כשר ואחד אוכל חדק, וזה שאוכל כשר שם מהנקניק שלו בסוף הנקניק של זה שאוכל חדק, אז אין לא צריך להחמיר בדבר הזה כל כך. ודאי שזה אחד בצרי בתים, בלי שום ספק. יש שם תדון, חתיכה לא יתקבל, זה שיגח בדבר של איסור. אבל כאן זה מחלוקת, יש פוסקים שמתירים. בדבר שכל כולו יש פוסקים שאומרים שזה מותר. אפילו מי שמחמיר זה בזה לחומרה. לכן בשביל זה לא צריך לעשות חומרות בזה, לומר שגם בזה אפילו בהלף לבתים, כמה שזה חתיכה לא יתקבל. לכן יש מקום להקל. ולענם כשאמר, אתה לא יכול לקראת את האל ולאל תורה משהו שנאמר, אברה הרבה שמעת מפה יביא תורה להעביר. אחלי ישראל והרבנה ועצר ודחו והכל תמידי זר ודחו דעקים ראי דרך הנשתה דיבת רע עדי ידי בכל עצר ועצר יחיו לנו על כל הולכון ועצר ורחמים מחדם הרי שמי אמר עבי הוא אמן יש לו מה רבה ושמי חיים וסבא ושואה ונחמה ושזבוע כבר כולנו שרים המעצר ודחו לנו ישראל והוא אמן עושה שם ומה הוא רחמה ועצי שלום עלינו והכל אבו ישראל